אנחנו מתקדמים בהלכות שמיטה. פעם קודמת דיברנו על הנושא של עבודת הכרם, האילן, השדה, גינה. בלשוננו היום אנחנו העירוניים. מדבר קצת היום בנושא הזה של האכילה, ואני מדבר יותר על ירקות של שמיטה. זאת אומרת, ירקות אני חייב להגדיר, כי היום המושגים מאוד מבולבלים. אתה הולך בשוק ורואה מקום שכתוב שמיטה, והכוונה היא כאלה שלא יודעים, לא מכירים מה זה שמיטה. זאת אומרת, תעודת הכשר שכתוב עליה שמיטה, הכוונה היא שבעצם אין פה שום דבר של שמיטה. הכל בא ממקומות זרים, ממקומות נוכריים, מכאלה שאינם בני ברית, ולזה קוראים שמיטה. הייתי קורא לזה בריחה משמיטה. אני אכתוב על התעודות למה. בריחה משמיטה למהדרין. זה אולי ביטוי מתאים. בסדר, מה אני אעשה? אבל זה מה יש. לדעת קצת את המושגים. מבחינתנו שמיטה, הכוונה היא דבר שגדל בשנת השמיטה, ואנחנו צריכים לדון מה העניינו. הרמב״ם בפרק רביעי, וכאן אני חייב לציין שקיצוניות בהתייחסות, בפרט אני מדבר על ירקות, ואומר פרי האדמה, ירקות שנזרעים, עגבניות, מלפפונים, פלפלים, כאלה שנזרעים כל שנה, יש פלפלים חריפים שזורים פעם בכמה שנים, או אננס שזורים פעם בכמה שנים, בננות שזה דין אחר. אני מדבר על הירקות הפשוטים שחייבים לזרוע אותם על מנת שיגדלו, עלים, חסה, נענה, נגיד שזה רב שנתי כזה שתמיד יש לו את השורשים ואנחנו מהם מוציאים. זה כבר נושא נוסף. אבל באופן עקרוני, ירקות שנזרעים בשביעית, כמובן, אסור. אסור לזרוע בשביעית. אחד האיסורים שאסור לנו לזרוע, וממילא אסור לנו לאחר מכן לקטוף את היבול שנזרע בשביעית. יש לנו שאלה נוספת לגבי מה שנקרא ספיחין. ספיחין הכוונה היא, פשוט, בעברית, נספחים. דבר שבא מעצמו, לא קראנו לו. הוא בא, מה שנקרא, הוא נספח אלינו. וגם ערב רב עלה איתם. לא קראנו להם, הם באו. ולכן כשאנחנו באים ומדברים על העניין הזה של ספיחין, צריך לדעת להגדיר בדיוק מה נקרא ספיח. את ספיח קצירך לא תקצור, אבל את ספיח ארצך. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על ספיח, מה הכוונה? ממתי הוא אסור? מה גדר האיסור? אלו גידולים נחשבים לאסורים מצד ספיחים? וכל ההגדרות האלה נמצאות כאן ברמב״ם, כשאני כבר מדגיש ואומר, יש כאן מחלוקת יסודית. מחלוקת יסודית, איך אני מתייחס לכל העניין הזה שנקרא ספיחים. הרמב״ם מאוד 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 מחמיר, ורצה מי שרצה לומר שבשמיטה, כיוון שאין הלכות במקומות אחרים, נלך, אין שולחן ערוך, אז נלך לפי הרמב״ם, וזה באמת, בסדר. באמת דעה מחמירה, ויש דעות אחרות, אנחנו נראה אותן. כמו תמיד, אנחנו לומדים מתוך הרמב״ם, עם התוספות, הערות והערות של מרן הרב קוק, זכר צדיק לברכה, שבת הארץ, ספר שאני מחזיק, ולהבהרת הדברים בנוסף, כמובן אנחנו מסתכלים, אמרנו שזה ספר הלכה, שמבחינתי אני יכול לומר בשקט, אין כמוהו, ספר מקור חיים השלם, החמישה כרכים של הרב חיים דוד הלוי, אין כמור, היה רבה של תל אביב, ישב בתוך עמו, מה שנקרא, עברית פשוטה וקלה, הסברה של כל נושא ונושא שקשור לאיזשהו צד של הלכה בכל תחום בחיים, מרגע הקימה ועד הקמת המצבה. זאת אומרת, כל האפשרויות הקיימות לאדם בחיים, יש את החמישה כרכים לכאורה קטנים האלה, הם לא קטנים, הם ענקים. גם שם בנושא הזה של שביעית, הוא מבאר לנו את הדברים בצורה פשוטה וברורה. כותב הרמב״ם כך, פרק רביעי, הלכה א', כל שתוציא הארץ בשנה השביעית, בין מן הזרע שנפל בה מקודם שביעית, בין מן העיקרים שנקצרו מקודם וחזרו ועשו, הגדרה, זריעה שהייתה, התבצעה לפני השנה השביעית, או זריעה של לפני השנה השביעית, וקצרנו גם לפני השנה השביעית, אבל השורשים נמצאים בקרקע ומצמיחים יבול נוסף, כמו שהגדרנו למשל ננה, או ריחן, דברים כאלה שאפשר, פטרוזיליה, דברים שאפשר לחתוך ממש כמעט עד הרצפה, ומהצדדים, מהשורשים, יוצאים לך ענפים חדשים, מתפרסים על פני שטח שלם, זה מה שקורה, עיקרים שנקצרו מקודם וחזרו ועשו, ושניהם נקראו ספיח. אם אני רוצה להגדיר ספיח, שני סוגי גידולים, זריעה והוצאה משורשים של ירק נוסף. כן. יפה. זה מה שאנחנו קוראים עכשיו, מה שמוציאה הארץ, אני חוזר, כל שתוציא הארץ בשנה שביעית, בין מן הזרע שנפל בה מקודם שביעית, קצרנו בשישית ונשארו זרעים בשטח, קורה, הרי לא הכל נאסף, הרבה פעמים נופלים זרעים בשטח, בין מן העיקרים שנקצרו מקודם וחזרו ועשו. שניהם נקראו ספיח. בין מן העשבים והירקות שעלו מעליהם ואין להם זרע, הכל מותר לאוכלו מן התורה. לשים לב להגדרה. הרמב״ם מגדיר, דאורייתא, דרבנן. מדין תורה, מדין חכמים. שנאמר, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. פרק רביעי, הלכה א'. כל מה שגדל מעצמו בשנה השביעית, בין אם נזרע לפני שביעית, זאת אומרת בשישית, בין אם מעצמו יצא, מותר מדין תורה לקטוף, לחתוך, לקצור בשביעית ולאכול. נאמר דבר אחד, בוודאי שלירקות האלה, לעלים האלה, תהיה קדושת שביעית. אין ספק. השאלה היא האם מותר לאכול אותם, ולמה אני מדגיש? בגלל הלכה ב'. אבל בואו נראה הלכה א' וב', נראה את המסגרת ואז נוכל להסביר איפה אנחנו עומדים. אז אמרנו שני סוגים, שני גדרים. גדר אחד זרעתי בשישית, גדר שני צמח מעצמו. שני הדברים נכונים. אמרנו שניהם. אני חוזר להקשיב טוב לרמב״ם. בין מן הזרע שנפל בה קודם שביעית, בין מן העיקרים, שורשים, שנקצרו מקודם וחזרו ועשו. שתי אפשרויות קיימות. ובירק, בדרך כלל, אלה שתי אפשרויות. או זרעו בשישית, נזרעו זרעים בשישית, או שזה נשאר והשורשים מתחילים להצמיח מחדש את העלים שבהם אנחנו משתמשים.
מה
דורם
זרעים שתזרו מאליו בשביעית
או, או, אז בוא נגמור את המסגרת. אמרתי, ניצור מסגרת, ואז נשאל שאלות. ככה אנחנו שואלים על דברים שעוד שנייה אנחנו מחדש שואלים אותם. אני חוזר שוב מההתחלה. בסדר? שיהיה שלם. לשים לב, הרמב״ם הוא מגדיר. הרמב״ם הוא חותך. הרמב״ם הוא לא מטייל, איך אומרים, מטייל בין השורות. הוא כותב דברים ברורים פשוטים, שאנחנו נדע אותם. כן, עוד שאלה? כן, עוד לא התחלנו.
מה
שאתם לא אומרים
שאתם נקראים
ספיחים
או רק אלה ש...
אז בואו אני אקרא שוב, לכן אני קורא שוב, לא אכפת לי לקרוא עוד פעם אחר כך למישהו אם לא ברור, אין בעיה עם זה, אבל לשים לב מה כתוב. כל שתוציא הארץ בשנה השביעית, בין מן הזרע שנפל בה מקודם שביעית, בין מן העיקרים שנקצרו מקודם וחזרו ועשו, ושניהם נקראו ספיח. ברור? אחרי שאין פה שאלות. יפה. בין מן העשבים והירקות שעלו מעליהם, ואין להם זרע. זאת אומרת, לא נפלו מאיזשהם זרעים שאנחנו שמנו, מעצמם. הכל מותר לאוכלו מן התורה. מדין תורה, שלושת המקרים האלה מותרים באכילה. שנאמר, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. ואפילו שדה שנטייבה בשביעית וצמחה, פירותיה מותרים באכילה. זאת אומרת, מי שהוא באיזושהי דרך, אני יודע, התאסף זבל, דיברנו שבוע שעבר על זבל בהמות, אדם שיש לו רפת והוא זורק את הזבל בשדה, טוב, הוא לא פיזר ולא עשה בכוונה כדי שיגדל, ולא שום דבר, אבל השדה הזאת באיזושהי דרך השתבחה, גשם עם סחף, הרבה דברים יכולים להיות שהיא נתאיבה אותה שדה, וצמחה, אנחנו לא זרענו כלום, לא התכוונו לשום דבר. פתאום אנחנו רואים, בשנים קדומות זה היה, כשהיינו ילדים היינו הולכים מאחרי הבניין, היו שתילים של עגבניות. מאיפה זה הגיע? זה סיפור אחר, לא נעים להגיד, אבל קיצור, היו תמיד ככה, הולכים אחרי הבניין, מישהו שתל, מישהו זרע, מישהו התכוון לזרוע, לא, ככה זה, זה יצא. הדברים האלה מותרים באכילה, וזה שנאמר, את ספיח קצירך לא תקצור, מצד אחד הפסוק אומר, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, מצד שני כתוב, את ספיח קצירך לא תקצור. אז מה, איך אפשר לאכול אם לא קוצרים? אומר הרמב״ם שלא יקצור כדרך שקוצר בכל שנה. לבוא ולהוריד את כל השטח, נהיה שם, אני יודע, כמה קילו של עגבניות או מלפפונים או כל דבר דומה, והוא בא עכשיו וקוצר הכל. נענה, מוריד שטח שלם, עושה חבילות. חבילות נענה. אדוני, אז זה נאמר, את ספיח קצירך לא תקצור, שלא יקצור כדרך שקוצר בכל שנה. ואם קצר כדרך הקוצרים, לא כה. מתי לא כה? כשהשביעית היא התורה. מה אמרנו שביעית היום לרוב רובם של שיטות, וכך נפסק להלכה? דרבנן. מדוע שביעית דרבנן היום? לצערנו, לא, נתחיל כאן. לשמחתנו, זה יותר טוב. לשמחתנו, אנחנו בארץ ישראל. לצערנו, לא כולם בארץ ישראל. יש עוד יהודים בחוץ לארץ.
אנחנו מסיימים בשבע. לא מתחילים
ב... לא, לא, התחלנו. אנחנו באמצע השיעור, לא סיימנו את השיעור. זה באמצע. זאת אומרת, אנחנו עדיין לא נמצאים במצב האידיאלי שעם ישראל כולו יושב בארץ ישראל. דרך אגב, רק לציין את הדבר, נאמר... יש דברים שרובו, יש דברים שכולו. ורק לציין את הדבר, נאמר, שממתי, למשל, בטלו היובלות, מי שגלו, מי גלה? לא עם ישראל, חלקו. שניים וחצי השבטים, נכון? שניים וחצי השבטים גלו ממקומם, כבר לא נהגו היובלות, זאת אומרת שאין כל עם ישראל יושב בארצו. איפה ישבו שניים וחצי השבטים? בירדן המזרחי. זאת אומרת, ששניים וחצי השבטים ישבו מעבר הירדן, מזרחה. כל עוד הם יושבים שם, נחשב שעם ישראל יושב בארצו. זאת אומרת, שאיפה זה ארצו של עם ישראל?
גם ירדן.
בירדן המזרחי. אבל ברגע שהם גלו, כבר לא נחשב שעם ישראל יושב בארצו. חלק מעם ישראל גלה, לא יושב בארץ ישראל. לכן אמר לשים לב, זה רמות בקדושה. יש יהודה והגליל ועבר הירדן, נכון? או כפי שמופיע במשנה, יהודה ועבר הירדן והגליל. והרב צבי יהודה אומר, למה זה מופיע כך? כי אם היינו הולכים לפי הסדר, יש שוכחים את עבר הירדן בכלל. ככה לפחות עוד מי שזוכר לפעמים. שעבר הירדן הוא חלק בלתי נפרד מארץ ישראל. ועכשיו השאלה היא, טוב, לגבי קדושה שנייה, הרי ברור לנו שעזרא לא קידש גם את עבר הירדן המזרחי, הרי גם בעבר הירדן המערבי יש מקומות שלא קודשו על ידי עזרא לטובת מצוות התלויות בארץ. אבל באופן עקרוני, הם היו שואלים אותנו, באמת רוצים לקיים את השביעית כהלכתה, הרי מדבריהם נוהגת שביעית גם בעבר הירדן המזרחי. אז אם יש מישהו שאומר, אני רוצה להביא ירקות מעבר הירדן המזרחי, בעיה, שאלה יפה. כן, אז היו כאלה שרצו להחמיר במסגרת ההחמרה של מה שנקרא תעודת התחמקות משביעית, ואמרו שהם הרחיקו נדוד בעבר הירדן המזרחי למקומות שברור שאפילו היה חשש שיכול להיות שהיו שם 2.5 השבטים. טוב, בסדר. מחמירים, זה טוב. זה טוב שמחמירים. זה נקרא שאין כל עם ישראל יושב על הארץ.
אבל ביובל כל עם ישראל יושב על הארץ?
כן, כן.
רק ככה ישובות?
תיקון העולם. אנחנו רוצים עולם מתוקן. כל עוד העולם לא מתוקן, לא יכול להיות גר תושב, לא יכול להיות עבד כנעני, לא יכול להיות הרבה דברים שהם קשורים ליחס שלנו אל כל העולם כולו. הרי אנחנו לא באים רק לתקן את עצמנו, ויכול להיות שבגלל זה בעיה של היהודים, שרוצים לתקן את כל העולם. כמו שהקוצקר אומר, שבא מישהו ואמר, אני רוצה עכשיו מהבית לתקן את כל העולם. לקח תרמיל, מקל, פלאפון, הולך לתקן את כל העולם. התחיל לצאת, אתה אומר, רגע, סליחה, אני מסוגל לתקן את כל העולם? אתם יודעים מה? בואו ננסה לתקן את המדינה שלי. בואו ננסה לתקן את המדינה. מישהו ניסה פעם לתקן את המדינה? לא, יש לה עבודה, ברוך השם. יחלה הזמן והם מה לא יחלו. אז הוא כבר התייאש, הוא אומר, נתקן את כל המדינה. גם זה נראה לי שקשה מאוד. אתם יודעים, אני אתקן את העיר שלי. ואז הוא מתחיל לרוץ בעיר ולנסות. וזה קשה, זה קשה לתקן את כל העיר. אז הוא החליט, יודעים מה, לפחות נתקן את השכונה. ובסופו של דבר, הוא מתקן, מנסה לתקן רק את בית הכנסת שלו. ואחר כך רק את הרחוב. ואחר כך את הבניין. וזה לא הולך, זה קשה. בסופו של דבר, אתם יודעים, לפחות תקן את המשפחה שלי, את הילדים שלי.
גם זה לא
עוד. השם ישמור מה קורה עם הילדים. בסוף הוא גיל למסקנה, אולי נתקן את עצמי, הכל יהיה בסדר. זה כבר טוב. אם אני אצליח לתקן את עצמי, כבר עשיתי משהו. כי אנחנו יודעים איפה אנחנו מולים כולם.
זה מה שסיפור
תספר. מה?
בסופו של דבר, שגם את עצמו לא יצליח לתקן.
לא, לא, לא. חס ושלום, אדם. כל אדם יוצא בסופו של דבר מהעולם הזה מאוזן. לא ראינו מישהו שיוצא מאונח. ראיתם? כולם בסוף מאוזנים. מבכור, מבכור. מי ששאל פעם למה קוברים את האנשים, למה קוברים את האנשים על הגב? זאת אומרת, כל החיים הוא היה על הפנים, לפחות עכשיו על הגב.
זה מי קבלת.
בסדר. כן. אנחנו בתוך העניין, כן.
מותר למכור?
רגע, עוד לא דבר, מותר לאכול או אסור לאכול, אתה כבר שואלתי אם מותר למכור אותם?
לא, אמרנו שמותר.
אמרנו שמי שקוצר, כדרך הקוצרים, לאכול מותר. אבל מי שקוצר, טוב שאתה מחזיר אותנו לעניין. מי שקוצר כדרך הקוצרים, לא רק שאנחנו אוסרים עליו, אלא בא הסיירת ירוקה. כן, הוא לוקה. שזה מדאורייתא לוקה 39 מלכות. זה לא פשוט. כגון שקצר כל השדה והעמיד קרי ודש בבקר, או שקצר לעבודת הארץ כמו שביארנו, אלא קוצר מעט מעט וחובט ואוכל. זאת אומרת, אדם מותר לו לקצור את הספיחין, עוד פעם מדבר על דין תורה, חכו רגע, עוד לא גמרנו את המסגרת. אדם קוצר מדין תורה את הספיחין שגדלו בכל הצורות האפשריות, כמו שאמרנו, הוא קוצר אותן למתי? מעט מעט לאכילה. שבוע שעבר הביאו בננות, קדושת שביעית, מכון מאיר. לא הרחתם את ליקר הבננות וכל המסדרונות אחרי יום שהיו פה הבננות? בכל מקרה, כמה מותר לי לקחת? הביאו חצי טון. אני אומר מה, הביאו חצי טון. כמה אני אישית יכול לקחת? למה קילו וחצי? כמה שאני יכול לסחוב בשתי ידיים?
לא.
ביד אחת הרמנו פגז 67 קילו. מה הבעיה? זה מה שאני יכול לקחת? לא. אני יכול לקחת תצרוכת סטנדרטית של המשפחה שלי, כפי שאני קונה בדרך כלל אחת לשבוע בשוק. אם אני משפחה עם שתי נפשות, 8 בננות. בננה ביום, 4 ימים, ככה, שבת הורידו, אני יודע, 10 בננות. אם זו משפחה ממוצעת, 12 ילדים, ממוצע. למה? מה עם ההורים? שכחת אותם. גם ההורים צריכים. כך, כך, 3 קילו. כי זה מה אתה קונה בדרך כלל. כשאתה הולך לשוק וקונה פירות, כמה אתה קונה?
הרב, לא קונים היום הרבה בגלל שהשמיטה גורמת לאנשים...
עזוב שמיטה, נדבר כל השנים. סדר קנייה של כל השנים. כשאני הולך לשוק פעם בשבוע, כמה קילו תפוחי אדמה אני קונה? כמה קילו תפוזים אני קונה? אותו דבר בדיוק. איך? אני מדבר איתך כל השנים כולם. עזוב אותי את המחירים הרצים בשוק, כיוון שזה היצע וביקוש. כמו כל דבר בחיים. אם יום אחד כולם יגידו שצריכים לקנות טיירים לשים על הקירות בבתים, המחיר יעלה. זה מה זה טיירים, כן? צמיגים. לא יודע, זה לא משנה מה. וטיפש משלם קור ביוקר. כי זה המשחק. אני אמרתי, יש משהו שמישהו קונה, טיפש משלם מוכר. כי ברגע זה עכשיו אתה צריך להרוויח. כי זה המשחק. ככה חיים בנויים. ולכן, אני לא מדבר עכשיו על המחיר. אני מדבר על העיקרון. העיקרון מדבר על תצרוכת שוטפת רגילה נורמלית כמו בכל שנה. ולכן גם בעל הבית, שיכול להיות שכשהוא לוקח לעצמו הוא מאסם, הוא אוגר, הוא לוקח לכל השנה, השנה הזאת, שנת השמיטה, אתה כמו כולם, כולם כמוך. זה בעצם היסוד של השמיטה. היסוד של השמיטה זה לא שמישהו יבוא, יאסוף את הכל, יגיד אני הנציג שלך למכור לך ביוקר. זה הפך השמיטה. השמיטה, המטרה שלה, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. שוויון. שגם מי שלא יכול לקנות במשך שאר השנים, בשמיטה יוכל לקחת פירות, יכול לקחת ירקות, המותרים באכילה. והיסוד של השמיטה. הפוך. שתבוא ותתלונן. שמוכרים בשוק יותר יקר מכל שנה אחרת, כי יש על זה כמה השגחות, והוציאו על זה הרבה הוצאות, ובסופו של דבר, הייתה שבת הארץ לעשירים לאוכלה. זה לא מה שהתורה רצתה. יש פה איזשהו עיוות. צריכים לשים לב לעניין הזה. אז אבל תגדרים כאלה, אני... תן לי להסתמש במילים שלי. בסדר. לא רוצה להיכנס להגדרות, כי אנחנו מגבילים את עצמם. אתה יודע, הרבה פעמים כדאי לדבר ככה, שפה יותר פתוחה, כי ברגע שאתה רוצה לתת הגדרה, והיא הגדרה משפטית מבחינת ההלכה, אז אתה מכניס אותי לנישות מסוימות, ואז צמצמתי את עצמי. מילה, בלשון חכמים היא נקראת, איך חכמים קוראים למילה? טבע. ברגע שסגרתי מילה, נסגרתי בטבע. אין לי אפשרות לצאת. כי הגדרתי, וכל מילה בעצם היא... קופסה, היא טבע, היא מצמצמת. יש לה צדדים, יש לה התחלה ויש לה סוף. לפעמים יותר טוב לא להגיד מילה. המשמעות של הדברים היא פי כמה יותר גבוהה. אדם עומד ומביע איזושהי, בלי לפתוח את הפה. זה שווה יותר מכמה מילים. כי המילה מצמצמת. טבע מקמתת. יש לה ריבוע, שטחים, אין לי יותר מה לעשות. לכן לפעמים, כשאני רוצה להביע משהו, עדיף לי לא לדבר, לא לעשות איזושהי... הבנתם אותי. זה יותר טוב. כן. בכל מקרה, מה שאנחנו רואים פה, אדם שקוצר, כגון שקצר כל השדה ומיד קרי וידע שבקר, או שקצר לעבודת הארץ כמו שבארנו, אלא קוצר מעט מעט וחובט ואוכל, הווה אומר, כמו שאמרנו, אדם לוקח מהשדה את כמות התוצרת הרצויה או הראויה לו למשך שבוע. כי זה סטנדרט שאדם קונה פעם בשבוע, אם היו אומרים שקונים פעם בחודש, אז פעם בחודש. זה דין תורה. אומר לנו הרמב״ם בהלכה ב' ומדברי סופרים, דברי סופרים הכוונה, תקנת חכמים. שיהיו כל הספיחים אסורים באכילה. נשים לב לשיטת הרמב״ם שאנחנו לא פוסקים כמוה. אבל שבדרך כלל אנחנו קוראים מהרמב״ם כי זה המקום היחיד המסודר. מהדורות הקדמונים. ומדברי סופרים שיהיו כל הספיחים אסורים באכילה. ולמה גזרו עליהם חכמים? למה אמרו כל הספיחים אסורים באכילה? הרי יש לנו שלושה סוגי ספיחים שאנחנו אומרים שמותרים באכילה.
שמרנעים.
מפני עוברי עבירה. שלא ילך ויזרע תבואה וקטניות וזרעוני גינה בתוך שדה ובסתר. יהודי צדיק. יום אחד הוא החליט שהוא הולך ללמוד בגינה. הוא לומד בגינה. הוא אוכל חיטה, אוכל אחד, שניים נופלים לו, והוא הולך ומטייל. אוכל אחד, שניים נופלים לו, זרעים של פלפלים. הוא הולך, לומד צדיק. מטייל בגינה מתוך לימוד. קוראים לו בעברית צדיק גמור. החלוטין. זאת אומרת, הוא בא והרים עלינו, הוא בא ולקח זרעים, עשה את עצמו שאוכל, במקרה נפל לו, אולי טיפה על הזקן, אבל בסוף זה הגיע לרצפה, וכמובן שהכל ייראה יפה, כי יש שם עלי עוד כמה צמחים, אז הוא קצת משקה מדי פעם, שלא תתייבש הקרקע, אמרנו שהרמב"ם בעצמו אומר, שלא תהיה הארץ מלאכה. אין עניין לייבש את הקרקע, שהכל יהיה קוצים ודרדרים. אז הוא קצת משקה, בסוף מה קרה? תראו מה קרה פה. צמחו לי פלפלים, צמחו לי עגבניות. איך זה קרה? באמת שאני לא יודע. במקרה. סיטואציה ברורה. אבל הצגה קטנה. אומר כך, שלא ילך ויזרע תבואה וקטניות וזרעוני גינה, בתוך שדה ובסתר. וכשיצמח, יאכל מהם ויאמר ספיחים מהם. על מי אתה עובד? זאת אומרת, בוא נאמר כך את האמת. הרי כל אחד באיזשהו מקום אפשר לעבוד עליו. נכון? כל אחד, כל אלה שאסף תמימות שלהם הוא נמוך, באיזשהו מקום, מה שנקרא, כל דלת נועדה לפריצה. זה בעצם היסוד של המנעולים והביטוחים וכל מה שקשור אחר כך. יש פה איזושהי שרשרת, מה אנחנו עושים כדי... אבל בסופו של דבר, אפשר לפתוח. אפשר. וגם כאן, בסדר, אז את הדלת שלי אתה יכול לפתוח, לא? אבל אתה עומד פה מול הקדוש ברוך. לא, זה במקרה, שלא יגידו, אני רוצה לאכול. באו חכמים ואמרו, אין דבר כזה. כיוון שזה פיתוי גדול, כדי שלא נעמיד אדם בניסיון, גם מה שצמח מאליו אסור באכילה. איזה? וכשיצמח יאכל מהם ויאמר ספיחים, ולכך אסור כל הספיחים הצומחים בשביעית. מה אומר פה בעצם הרמב״ם? הלמדת סעיף ג' לשים לב לחומרה הזאת שיש ברמב״ם, שאין אוכלים מפירות שביעית אלא פירות האילנות והעשבים שאין זורעים אותם רוב האדם, כגון הפגם והירבוזין השוטים וכו', בכל קצב הזה. אבל הירקות שדרך הרוב האדם לזורען בגינות ומיני תבואה וקטניות, כל הצומח מהם עשו מדבריהם, והמלקטן מכין אותו מכת מרדות. לשים לב, לפי הרמב"ם מה שיוצא, אין ירקות בשנה שביעית. יפה מאוד. אין ירקות בשנה שביעית. כשהקרקע היא קרקע של יהודי בארץ ישראל. כמובן ששמירת שמיטה.
הוא קל הרמב"ם לומר איזה בשרד בשרד.
ברור מה כתוב פה? יש מי שאומר היום לכתחילה אולי כדי לחשוש את הרמב״ם הזה. טוב, אז יש לנו פטנטים. יש מצב מנותק.
אבל אוכלים לא ספיחים הרב, לא?
מה?
ספיחים ספיחים
הרב. כן, לא פסקים. הרב מביא את זה פה בשבת הארץ, בשם הרש. יש כמה שיטות בעניין. יש הגרא, יש הרש, יש כמה שיטות שמדברות על העניין הזה שמותר באיזה צורה ואיזה דרך. ומה אני אוסר ומה לא. ומכאן נובע לנו כל הלוח הזה. איפה הלוח? כן, של ממתי יש איסור ספיחין בירקות. מתי זה נקרא ספיח? כשאנחנו לא פוסקים לפי הרמב״ם. אבל לפי שיטת הרמב״ם קודם כל להבהיר. אנחנו הולכים לפי הרמב״ם בדרך כלל, ופה לא פסקנו לפי הרמב״ם.
לא אומרים שלא מתקנים תקנות
זה, אני ניסיתי לרמוז על זה, חשבתי שאני עונה לך, כבר ראיתי את השאלה. שמת לב שאנחנו, אמרתי, מה, זה בינך הרי לבין הקדוש ברוך הוא, תשחזר.
יש טלפתיה.
אבל...
אתה הבנת אותי, ואני...
שמת לב. אני אמרתי את הדבר הזה. הרי אנחנו בדרך כלל מתקנים תקנות, לקדם אדם, לעזור לאדם. ופה פתאום יש עבריינים, ו... אז אמרתי, התשובה שלי הייתה, זה כל כך מפתה, שאני רוצה לדאוג לכך ששום יהודי לא יחשוב להתפתות. לא יחשוב אפילו להתפתות. כי הפיתוי הוא מאוד גדול. כי אם לפי הרמב"ם באמת אסור לאכול שום ירק בשנה השביעית, נו באמת. תנסה לתאר לעצמך את המטבח שלנו בלי ירקות. מטבח ישראלי, ספר המתכונים, המטבח הישראלי בלי ירקות. סגרתי את כל הספרים. יש ספר כזה? דגים עם פלפל. למה? עוף עם כוסברה ופטרוזיליה. אין. מה חלב? פרות יאכלו. אין איסור לפרה לאכול בשטח. לא. אין איסור. ירק, אנחנו תראו, היום הרי הכל, מה שנקרא מנודס. היום פרה לארץ ישראל, אתם יודעים שישראל זה מקום ראשון בעולם? הולנדים הלכו אחרינו. ישראל מקום ראשון בעולם בתנובת חלב. מוציאים מפרה אחת שתי חליבות ביום, באזור?
שלוש.
תלוי באיזה מקום. יש מקומות של שניים, יש מקומות של שלוש. לא, אפילו בשתיים. יש אפילו בשתיים, וארבע הם לא מוציאים יותר. כבר אני אומר לך, חבל הזמן. אז לוקח את זה. קיצור, שים לב, מוציאים באזור 40 ליטר. משהו כזה. יש יותר, יש פחות, מה הסביבה? ארץ ישראל מקום ראשון בתנובת החלב. לפני קיץ, לפני לא שנה, שעברה שנה שפניה. לא הקיץ האחרון זה שפניו. היה פה כינוס בינלאומי ליצרני חלב. ברמדה, בירושלים. מכל העולם באו. הכינוס היה פה כי... זהו, חייבים לעשות את זה פה, כי אנחנו על המפה היום. ולא מקום רביעי או חמישי, אלא מקום ראשון. ולכן כשבאים ועושים את הדבר הזה, אתה לא יכול לתת לפרה לראות באחו, ואחר כך להוציא ממנה 40 ליטר חלב. לא, אתה בשטחים, מה שנקרא, איפה יש שטחים? בדיוק. כבשים עוד יש כאלה, ויש בימה דקה בארץ ישראל, זו שאלה אחרת. אבל כללית אני אומר, החלה, ההבסה, יותר נכון של הפרות, היא מסיבית. היא כזאת שאין ברירה, חייבים לשים את הראש בין הברזלים ולאכול. ולאכול. מה? כל דבר, מכל מיני מקומות. עושים תערובת, חציר, כל דבר שיש, תחמיץ. כל מה שעושים. תחמיץ, אתה עושה אותו פה. תחמיץ זה פה, אבל זה משנה קודמת. שאלה בשנה השמינית, תחסי, יש לך תחמיץ בשנה השמינית. בשישית עושים בור נוסף. תראו ביישובים דתיים. הרבה פעמים אתה רואה את הבנייה של הבורות בשישית. עוד בור. וברגע שזה כבר קיים, אז כבר עושים. כמו הרבה דברים. כמו שזה כבר קיים, תן לי עוד תחמיץ. יודעים מה אנחנו מדברים או שפה זה דו שיח בין שניים שלושה? בסדר, קיבוצניקים פה מדברים.
אבל אני לא עבדתי בחיים ברגע.
טוב. אז לבי ידוע... לבי ידוע, אני לא קיבוצניק. נולדתי בירושלים. ירושלים ותיקים. אבל צריכים לדעת. יהודי, צריך להחכים. צריך לדעת. בכל מקרה, אם אנחנו מדברים על הרמב״ם, הרי פרה שהייתה נותנת חלב, היא הייתה בבוקר יוצאת למראה, ובערב חוזרת, בדרך כלל, אם לא גנבו אותה בדרך. אבל בדרך היא חוזרת. ואז כשהיא חוזרת, אז אתה חולב אותה. ובבוקר כשהיא יוצאת, אתה חולב עוד פעם. זה סדר טבעי. כמו שבני אדם, כמה ארוחות ביום? מה זה פנסיון מלא? ההבסה. על פי דברי חכמים. על פי מה שכתוב בתורה. שתי ארוחות ביום. פת שחרית, פת ערבית. מי שאוכל כך נשאר בריא. מי שלא נשאר. לא נשאר. מגדיל. שמן. פת שחרית, פת ערבית. פת ארוחת צהריים מרדימה. אני באמצע יום העבודה. ברגע שאתה אוכל טוב בצהריים, גר שלופנה. לך לישון. על הסלף שטונדה. סיאסטה. איך אתה רוצה נגיד לך? קיצור, זה לא זה. זה לא בנוי לטבע האדם. אדם שאכל פת שחרית, הוא אומר, באזור 10 בבוקר, שעה רביעית, 9:30, 10 בבוקר, אכל פת שחרית, מה שנקרא ארוחת בוקר.
בזמן שהוא קם.
בערב, לא בזמן שקם, אסור. הרמב״ם כותב מפורש לא לאכול מיד שקמים. צריך לחמם מנוע. הרמב״ם בהלכות דעות אומר, אדם בבוקר קם, פלל כמובן, אחר כך מרץ, הולך עד שמתייגע או מזיע, לאחר מכן מתקלח בקלחת קרה, שימו לב מה הרמב״ם אומר, אחרי שהוא מזיע, מתייגע או מזיע, מתרחץ, מקלחת, שוטף את גופו, ורק לאחר מכן יושב לאכול. עבדתם פעם עם דיזל? לא דיזל של היום, הג'יפים שבעיר. דיזל שפעם, עד שהוא מתחמם ומתחיל לזוז, מנוע חם, יכול לאכול. מנוע לא חם, הוא לא חורש, הוא נתקע. זה ברור. ככה אנחנו. או המנוע, כמון. פת שחרית. ואז עובדים כל היום, באמת בתוך העבודה, לא צריך לשבת. ובערב, בערבית, יושבים שוב לאכול. שש, נו, ערבית. שש. אוכלים, וכמובן לא הולכים לישון מיד אחרי האוכל, זה גם לא בריא. 3 שעות. אחרי האוכל הולכים לישון. אנחנו באים, אוכלים ב-11 בלילה, וב-13:30 הולכים לישון, וככה אנחנו נראים, סתכלו. אם יש חתונות, אכלנו שם כבר. מי שאכל. טוב, זה ברור. יש סדר יום טבעי. אנחנו מקלקלים את הטבע, אחר כך מתפלים למה יש מחלות גם. הביולוגיה שלנו לא עובדת כמו שצריך. אנחנו מקלקלים לעצמנו. כשהייתי ילד עשיתי את זה. אבל בדרך כלל זה לא הלך לי. פירקתי שעון מעורר אחד גדול יפה בבית. כדי לחבר אותו כמובן.
זה גם עובד ברמה הפסיכולוגית.
עד היום הוא מפורק.
זה עובד גם ברמה הפסיכולוגית. אנחנו מקלקלים את עצמנו מבחינה ברמה הנפשית, ואז אנחנו מוספים עוד תקנים של עובדים סוציאליים.
טוב, נו. אתה אופטימי. מה אני אגיד לך?
לא.
בסדר, נו. טוב, בכל מקרה לשים לב לענייננו. מה שאנחנו עושים זה כך. לפי הרמב״ם יוצא לנו שכל דבר, ירק שצמח בשנה השביעית, אסור באכילה. ואם מישהו אכל, מקים אותו מכת מרדות כיוון שזה דין דרבנן. ההבדל בין מכת, בין מלכות שכתוב לפני כן, בדין דאורייתא לבין מכת מרדות, הבהרנו פעם, מה ההבדל בין מלכות דאורייתא לבין מכת מרדות? 39 מלכות, זהו זה, עמד בזה, סגר עניין, ומכת מרדות מה היא? מכה אחת, לא, אין ראות עדיין. מכה אחת. מקים אותו אחד, ואז שואלים אותו, אתה מתחרט? תשוב לחיסלה, או שאתה תהיה צדיק? אם הוא אומר מתחרט, אחד. הוא אומר, לא, אני חושב שאני צודק. עד היום הוא לא חזר בו ממעשה הוא רע. אין דבר כזה. בדר הבנה, למה מכה? מכת מרדות, אחת. או שיחזור בתשובה, או שתצא נפשו. אחד מהשתיים. שיחליט. לא, 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 לא. אחת, אתה חוזר בך, בסדר. לא חוזר, עוד אחת. חוזר בך, גמרנו. קום. לא חוזר, עוד אחת. לא חוזר, עוד אחת. עד מתי? או חזר בו, או החזיר את נפשו. הוא מחזיר בכל מקרה. שאלה את מה. צריך להבין את זה גם. מה קורה פה? מה חכמים עשו? התורה לא מתייחסת ככה. אתם חכמים, את הדברים שלכם עושים ו... וכמה יותר חמור, אבל בתורה בן אדם אכל חזיר. טוב, בכוונה תחילה. אמרו לו חייב מלכות, 39 מלכות, סגר עניין. אבל אם הוא אכל עוף בחלב, או במקרה שלנו, אכל ספיחין לפי הרמב״ם, אדוני זה דין דרבנן, מכה. תיק, מתחרט, בסדר, לא בזה. עד מתי? 39, 40, 50, 70, 90, 100. חברה קדישה. מה זה? זה יותר חמור מצד אחד. מצד שני הרבה יותר קל, כי אחד היה להיפטר
בראשון.
יש פה גם דברים, אבל כמובן זה לא השיעור שלה, רק לדעת שיש הבדל בין הדברים. בעזרת השם, באיזושהי הזדמנות. טוב, אומר הרמב״ם, והמלקטן מקינו אותו מכת מרדות. כותב הרב על זה, ויש מי שאומר שאם לקט אפילו לא אכל, גם כן איסור הכה אביד, הוא מקים אותו מכת מרדות. זאת אומרת, לא רק מי שלוקט ואוכל, אלא מי שלוקט, אפילו לא אכל. אולי רוצה לסחור בזה, אולי רוצה לתת, לא משנה. ברגע שהוא לוקט את הכל, מכת מרדות. מה יוצא מכאן? האם יש אפשרות שאדם פרטי יבוא ויגיד, אני מלקט את כל השדה שלי כדי לתת לאנשים? בדיוק כך. אתה לא יכול לעשות טובות. כל מי שרוצה יבוא וילקוט. ולכן היסוד הזה של שבת הארץ לכם לאוכלה, כל אחד ואחד יכול לבוא ולקחת. העניין הוא, וזה מה שאמרנו עכשיו, זאת אומרת, עכשיו הכוונה בתקופה שלנו, לא מעשי, לא מציאותי. אם אני רוצה לעשות שוק באחד מימי השבוע, אז אני צריך לרדת לשפלה, שם יש פרדסים. ממשיך טיפה יותר תותים, עוד יותר צפונה, יש שם בננות בניר עציון וזה. ממשיך יותר צבא? לא, לא, אני עדיין במערב, חכה, זה סיבוב. סבלנות. בסדר? ואז אני עולה יותר צפון על הגליל, ועובר לרמת הגולן, לוקח שם תפוחים ומנגו וכו'. בבניה סברנו, לקחנו פומלות, שם על יד, שם בית הלל וכו'. קיצור, כשאני רוצה לעשות שוק, אני צריך לקחת מקל תרמיל ואת האוטו, ולעשות סיבוב בארץ. אז זה לא מציאותי. זה לא שייך. לא שייך לחלוטין. כי לכתחילה אנשים היו מגדלים סביב הבית. מה היו אנשים אוכלים לכתחילה? למישהו היה עושר כזה גדול של מיני פירות? לא היה דבר כזה. אנחנו מדברים על תקופה של עושר. אנחנו כולנו ברווחה. אנחנו לא, ברוך השם, אנחנו לא אנשים שאוכלים קצת מפה וקצת משם, בין בארץ ישראל. זה לא כך. אנחנו היום אוכלים הכל. הבית שלנו מלא. אני רק אחכה, אנקדוטה, אומר, כשהיינו ילדים, ליד בניין של 30 דיירים, משפחות, היה פח אשפה של 150 ליטר. היום ליד בית של 4 משפחות, יש פח של 700 ליטר, צפרדע זה ותמיד הוא מתמלא. זה לא היה. ופעם היו מרוקנים פעם בשבוע, שם מרוקנים פעם ביומיים. ברוך השם. זה מראה על חברת שפע. שפע. אני מדבר על מכשירים שמוכרים לך בחינם, ואחר כך בשביל המחסניות של הדיו לוקחים את התשלום. זה מראה על חברת שפע. הכל מראה את זה. כל הכיוונים שניקח. על השירות לוקחים. אתה יכול לקח מכשיר בחינם, דבר אחר כך כמה שאתה רוצה, ניקח גם כמה שאתה רוצה. אתה מכשיר יקר בחינם. מה, מכירים את זה, לא? אנחנו יודעים. כל זה חברת שפע. אבל בעבר לא היה כך. כשהם גדלים, הם גדלים ליד הבית. מושב. מאחרי הבית יש 2-3 דונם, ומגדלים שם. יש גינה, יש ירקות, ויש גם בקעה. שימו לב, בהלכה, בגברה, גם מופיע הדבר הזה. יש גינה ויש בקעה. גינה זה לכל הירקות. אחרי הבית, צמוד לבית, ובקעה זה חיטה, דברים כאלה שהם גדלים בצורה הרבה יותר גדולה, ענקית, מישהו היה לו דונם, זה היה הרבה. ברוך השם. והיום לא התחלנו בכלל לדבר על כלום, לפני שיש עשרות דונם של ירקות. חבל לוכל להפעיל מכשיר. בשביל כמה בבית. אז השתנו הזמנים, נאמר כך. השתנו הזמנים, אבל הרעיון של התורה קיים. בואו נראה איך מיישמים אותו. דרך אגב אני אומר, פה נובע, או מכאן אולי התחיל, העניין הזה של אוצר בית דין. שהוא באמת דבר, ברמב"ם הוא לא מופיע. לא קיים ברמב"ם דבר כזה אוצר בית דין. לכן יש גם אנשים שמסתפקים.
אבל זה משנה.
תוספתא. 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 בוא.
בסדר, אבל
הרמב"ם לא כתב בהלכה. מה, הרמב"ם לא יודע? הוא לא אמר דבר כזה, איך נאמר? רמב"ם כתב הלכות על כל ימי שמיטה, הוא לא ראה את התוספתא. מוזר. נגדיר את זה בתור מוזר. אם הוא לא ראה. אז יש לו סופר, לא יודע. יש מי שרוצה לומר כך, לא נכנסים לזה עכשיו. באופן עקרוני רק להבין שהכיוון שלנו זה שאנחנו צריכים לאכול את מה שגדל בארץ. ובא מי שאמר, בואו נעשה לכם טובה, מה טובה? אנחנו נהיה שליחים שלכם. אז מינו את צור כרטיס מינוי לבית דין, שהם יהיו השלוחים שלנו. דרך אגב, אם הם שלוחים שלנו, הם צריכים לקרוא לנו כמה שפחות כסף. כמה שיותר בזול. אז לכן אני אומר, כלכלי כזה שמהווה שוויון. אבל אם הוא מהווה הבדל במעמדות, זה לא התכוון, לא כמה נזל שמיטה. כן. שואלים אותנו, האם לצמחים, דוגמה, צמחי תבלין, נאמר את זה בכללי, רק פה שולחים בפרטי, לואיזה, מרווה, שיבה, תל השומר, כן? כל מה שיש שם בהמשך, האם יש להם דין ספיחים? דין ירח? כן, בפירוש כן, בוודאי. זה בדיוק ההגדרות של הרמב״ם. דרך אגב, אבל לואיזה, היא שונה מהשיבה ומה... לא, מרווה זה אותו דבר. כן, גם מרווה היא כזאת שהיא צומחת מגזע. זה עצב סמים. נאמר, אם מדברים על הריח. אבל שיבה זה דומה לנענה. זה דומה לריחן. שזה גדל מהשורשים, מהעיקרים, כמו שאמר הרמב״ם. לכן זה יסבה בסמים. לואיזה יש לה ממש גזע מעוצה.
אז מה הדין של לואיזה?
זה אותו דבר. זה... יש לזה קדושת שביעית.
זה שביעית, אבל זה... לא, זה... למה זה עץ? ואתה אומר שגדל מה...
לא שני, דיברתי לגבי הערכה. זה נחשב
כשיח.
כן. כשיח. בסדר, יש להם קדושת שביעית, וברגע שהם משתמשים בהם, אז צריכים לשים אותם בסקית בפח. אמרנו כמה פעמים, דבר שיש לו קדושת שביעית, שמים בסקית, שמים בפח. לא צריכים יתר על המידה להחמיר, כי החומרות האלה, החומרות האלה מביאות לידי כולה. מהי הקולה שאנשים לא רוצים לאכול קדושת שביעית?
מה הגודל המינימלי שצריך לזרוק
לקדושת שביעית?
זה צריך
לשים בניילון. מה שהם משתמשים?
חצי מפות? רבע?
קליפות גם.
קליפות, אבל מה?
עם קליפות, אז קל וחומר, חצי מלאכים.
סבתי ירקות, נשארו לך שם חתיכות סטנות של ירקות.
שים בסקית, שים בפח.
זה 2 מילימטר, 2 מילימטר.
לא יודע. לא לזרוק שום דבר. אל תשאיר שאריות. אמרנו למשל, תפוח עץ. חייל טוב, מה נשאר לו מתפוח עץ? רק המקל. הגבעול. כל השאר הוא אכל, נכון? אחרת יזהו אותו.
והגסים לא.
לא, את המקל גם בעיה. ואם אין מקל, אז סימן שלא כתפו טוב, וזה בעיה אחר כך בצימוח בשנה הבאה. אתה צריך לדעת את זה. ההגדרה ההלכתית היא שאנחנו לא מאבדים שום דבר שיש שהוא ראוי לאכילה מפירות השביעית. וראוי לאכילה בין לאדם, בין לבהמה. לכן גם קליפות של בננות שהם ראויים לאכילת בהמה, אנחנו לא זורקים אותם סתם לפח, אלא שמים אותם בסקית וזורקים לפח. וכמו שהרמב״ם אמר, שהעניין של שמירת קדושתם זה כמו תרומה ומעשר שני. כמו הפרשת תרומות ומעשרות כל השנים שאנחנו שמים בתוך שקית ושמים בפח, אותו דבר אנחנו עושים עם השאריות של הירקות, הפירות, שיש בהם קדושת שביעית. ועוד פעם אני חוזר ואומר, בתקופה שלנו, הדבר היחיד שיכול להיות לו קדושת שביעית זה ירקות. לא להתפתות לצעקות המוכרים הישמעאלים בשוק. הם שמעו משהו והם צועקים צעקות שלא לעניין. ברוך השם שהם כאלה. כן, כן, אני אומר לך ישר.
מה הם צועקים?
מה?
מה הם צועקים?
שמיטה. שמיטה בדרס. מה הם צועקים? וכל הפירות שלו שמיטה. אבל הפירות עדיין בכלל לא דובר על שמיטה. חכו. יש לנו עוד זמן. עוד לא התחלנו. בכל מקרה, בואו נסכם רק את העניין הזה כאן. יש לנו עוד דקה, נאמר כך. לפי שיטת הרמב״ם, כל ירק אסור באכילה בשביעית. מרגע שהתחילה השביעית, הווה אומר, ג' בתשרה, ועד סיום השביעית. אנחנו לא נוהגים כך. אלא, כל מה שנזרע בשישית וגדל בשביעית מותר, דבר שנזרע בשביעית וגדל בשביעית ברור שאסור, ולכן כל דבר שגדל בזמן כזה, שעבר זמן שיכל להיזרע ולהצמיח בשביעית, אסור באכילה.
כמו מה
לגבי זה שחתכתם שלנו שורשים? אז אמרנו. כיוון שהוא נזרע בשישית, מה שגדל בו מותר, אבל אם, למשל, הדבר הזה שהיו נשארו לו שורשים, יכלנו לזרוע אותו בתחילת השביעית, ועד שהוא מוציא לנו פירות, לוקח חודשיים, אז מ-א' בכסלב, יש לו דין ספיחין. עד? שנה הבאה. בדרך זה עונות. ולכן בחוברת של הרבנות הראשית, יש לי עוד מהפעם הקודמת, דוגמה ניתן. בצל ירוק, הנה. בצל ירוק. בצל ירוק, כמובן קדושת שביעית, יש לו מג' בתשרי, כי זה היום הראשון שאפשר, והשנה זה ד' בתשרי, כי ג' היה שבת. כן, ד' בתשרי. יש לו קדושת שביעית, אבל ממתי יש בעיה של ספיחים? א' כסלו, בדיוק. חודשיים לוקח לבצל, מזריעה ועד רוצה קטיף, כן, שיווק. לוקח לו חודשיים. אז יש לנו בעיה של ספיחים. הספיחים האלה, מה הכוונה? כשגדל בצל ירוק בשטח של יהודי, בארץ ישראל, בשמיטה. מי אחרי א' כסלו אסור לנו לאכול בצל ירוק. אבל מה אנחנו מקבלים בשוק? או היתר מכירה, במגבלות מסוימות, או מצה מנותק שיש היום הרבה חממות שהם על גבי משטחים, שעל גבי ניילונים ששורשים לא יכולים לחדור בהם, ואפילו יש כאלה שמחמירים שתי שכבות של ניילון, כדי שחס וחלילה אם אחד נחתך בשני לא יכול לעבור שום שורש, ובאמת רואים אחר כך ששום שורש לא עבר.
רגע, מאיפה
האדמה? מעל הניילון. מעל הניילון, זה מצה גידול. אתה קונה לפעמים לאדניות בבית מצה גידול? לא קומפוסט, מצה לגידול... עוד לא הגעת לאדניות בבית. בסדר. אפשר. דשנית וכל אלה, יש להם כל מיני לגינות, 50 ליטר סק. אתה קונה...
זה
תערובת לשתילה נקרא. תערובת שתילה. מורכב מכל מיני חומרים מפרים, ואז זה שותלים. זה גם נותן יותר פרי. אז כל זה שמים על גבי ניילונים, או על גבי משטחים. למשל, אם לקחנו פלטות של מתכת, ועליהם שמנו עציצים. עשינו אמבטיות של מתכת. ובפנים שמנו אדמה וגידלנו. זה מצא מנותק, ואם יש לזה גג בכלל, זה אין דין שביעית בכלל. כמו בית. אם יש לי בתוך הבית, בתוך הבית, פטרוזיליה בתוך הבית, על השיש, במטבח, יש פטרוזיליה. צריך לבדוק מה עשרות וכו'. אז... אבל באופן עקרוני, אפשר לגדל בשמיטה או אפשר? אין בעיה. זה בתוך בית. זה מה שנקרא מצא מנותק. הוא מנותק מהקרקע לחלוטין. והוא גם תחת גג. קיצור, יש פה עוד כמה דברים, למשל, הנה, חסה, מה התאריך היום? יפה. חסה, מג' בתשרי, השנה זה ד' תשרי, זה קדושת שביעית, איסור ספיחין מתחיל מתתוו בחשבן. והוא אומר משבת האחרונה, חודש וחצי, כנראה שחודש וחצי, לוקח לחסה לגדול מרגע הזריעה ועד אפשרות השיווק. דוגמה שהיא קצת יותר טובה, זהו, הנה מה שרציתי, עגבניה. עגבניה זה לוקח זמן לגדל אותה. אנחנו מתחילים לדבר על איסור ספיחין, זאת אומרת עגבניה שגדלה בשטח של יהודי, בלא יותר מחירה ובלא מצא מנותק וכו', מאלף טבת יש איסור ספיחין. עד אלף טבת זה דבר שסיכוי הגיוני, כמה שזה זמן הגידול שלו, שהוא נזרע כבר בשישית, ואז אין לנו בעיה. בניגוד לדעת, הרמב״ם. אבל פסקים כרמב״ם. ככה מביא הרב, ככה אנחנו נוהגים, כך פסקו שאר האחרונים, לא פסקנו כמו הרמב״ם. בעזרת השם, שנזכה שהשמיטה תהיה מדאורייתא. יהיה לנו אולי טיפה יותר קשה, אבל הרבה יותר שמח.
הרב, אפשר לסתכלית?